הייתי בגיל 19 במלחמת ששת הימים, ולחמתי בגיל 25 במלחמת יום הכיפורים, ואחר כך מלחמת ההתשה, אחר כך בשלום הגליל, ועברתי גם באופן אישי הרבה תקופות קשות. צריך להתמודד עם אובדן של חברים קרובים, אבל מעולם לא עברה עליי שנה כל כך קשה כמו השנה האחרונה. נוסיף לזה בתקופה שהייתה מלחמת לבנון, כל שעה נתונה היו בוגרים שלנו שם, ושבעה בוגרים שלנו נהרגו שם תוך שלוש שנים במלחמת לבנון. ובכל זאת, השנה האחרונה שאני זוכר הייתה קשה מכל. השנה האחרונה מדברים כמה אלף הרוגים. ובאופן מיוחד, הציבור שלנו, התחלתי לעבור לפני כמה ימים בראש שלי היישובים, אין כמעט יישוב, או לפחות חלק לא קטן מהיישובים, אלקנה, עופרה, קריית ארבע, הרי צור, לילי, אפרת, כמעט כל יישוב, אלון מורה, קדומים, כל יישוב שאני מכיר, נפגש עם זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אין ספק שעובר משהו על עם ישראל היום. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מסובכת וקשה, ובאמת אחד הדברים המופלאים זה לראות אחד אחרי השני בחורים מדהימים, נשים מדהימים, שמסתכלים למעלה. אנשים ברמה של אבי ואביטל, אנשים ברמה של דרור ונדר, אנשים מכל הכיוונים, הרב בנימין הרלין ורבים אחרים, לא יכול עכשיו לעבור אחד אחד, אנשים גם גדולים מאוד, ממש אנשים בעלי השפעה גדולה מאוד, אנשים בעלי סגולות אישיות נפלאות, וגם שוב אנשים קרובים אחד לשני. כלומר, החברה שלנו באופן מיוחד היא נושאת עכשיו בעול בלתי רגיל. נדמה לי, אולי אני זוכר, אמרתי לכם את זה לפני שנה, קצת יותר משנה, שהייתה לוויה של סלית, שמקום דמה אשתו של ברק שטרית, גם כן גרו פה ביישוב לילי כמה שנים, שהוא למד בכולל, ואחר כך הם הכניס באליהו, ולפני 13-14 חודשים היא נהרגה בפיגוע שם ביד נחולה. אז בלבנה ככה אבא שלה, שהוא איש ותיק מהעמק, אמר, הצטרף לכל השמות המפורסמים בעמק, שטורמן, מנה שמות, שניים שלוש שמות שאני כרגע לא זוכר. שטורמן זה משפחה ידועה מעין חרוד, שהאבא נהרג במאורעות לפני קום המדינה, הבן במלחמת השחרור, הנכד אחר כך באיגרים. וחשבתי על זה לפני 100 שנה, לפני 50 שנה, אנשים אחרים נסעו בעול הביטחוני, ולא רק שנסעו בעול הביטחוני, הם גם עמדו מול המחירים שהנסיעה בעול הביטחוני כורכת איתה. זה שאנחנו נמצאים היום בחזית, בין אם זה חיילים, ובין אם זה אזרחים, נשים, ילדים, אנחנו מוצאים את עצמנו היום משלמים את אותו מחיר שאז שילמו נשים בקום המדינה. שנה וחצי האחרונות נהרגו פה כמה נשים מדהימות, מופלאות, מיוחדות למינה, אמהות, שעשו מקומות מאוד מרכזיים פה ביישובים. אפילו בחורים צעירים שעוד כאילו לא הספיקו לעשות שום דבר, כמו גם אפטר זיכרונו לברכה, כמו באגון זיכרונו לברכה. ברור שאת ה... אם אני לא ידעתי לפני כן, נתתי פה פנטלית למשפחות, אבל כשאתה שם שומע, ברור שהם היו בתוך השנתון שלהם אנשים מיוחדים יוצאי דופן. זה לא מקרה. אין בעולם מקרה. יש פה איזשהו דברים שהם בוודאי ברובם נעלמים מאיתנו, אבל מצד שני הם בוודאי, יש בהם חשבון גדול. כתוב בספר שער החצר, ספר שנכתב על ידי חכם ספרדי גדול שהיה בירושלים לפני כ-150 שנה. כתב ספר מאוד אב קרס בשם שער החצר על ארץ ישראל, על מעלת ארץ ישראל, מעלת ירושלים וארץ ישראל. ושם באחד העמודים הראשונים הוא כותב דבר מדהים. ירושלים נקראת עיר הצדק. אומרים חז"ל שלעולן אדם בירושלים ועוול וחפו. והוא מסביר שזה עיר שאיננה סובלת חוסר צדק, ועל כן יש ליושבי האיסורים שמנקים אותם מאבונות, ועל ידי האיסורים הם נעשים ראויים לשבת בעיר הזאת. הוא כתב את זה בתקופה הכי קשה שהיה לתושבי ירושלים, ואמר להם, מוסר, אל תקוצו בצרות, אל תבהלו מהאיסורים, כי בזה אנחנו קונים את זכות הישיבה בירושלים. ושם הוא כותב, ואותו דבר על ארץ ישראל, יש פסוק, העם היושב עליה נשו אבון. והוא מסביר שעל יושבי ארץ ישראל, הרי כתוב, ולא תקיע הארץ אתכם. בשביל להיות ראויים לישיבת ארץ ישראל, אז צריך להיות ראויים. וכאשר יש דברים קשים בעם ישראל, באים האיסורים, והאיסורים האלה מחפרים ועושים אותנו ראויים לישיבת ארץ ישראל. וזה מה שאומר שארץ ישראל נקנית, הוא אומר, זה לפי דעתי הפשט של ארץ ישראל נקנית באיסורים, נקנית ממש. הזכות לשבת בארץ ישראל נקנית על ידי איסורים. איך איסורים מחפרים זה עוד סוגיה. במובן הכי פשטני, במובן הגלוי, כשיש איסורים ובכל זאת אנשים מוסיפים אהבה לארץ ישראל ונאחזים בה למרות כל האיסורים, בזה הם מגלים בקרבם מסירות נפש וביטוי לאהבת השם, ומזה מחפר להם ועושה אותם ראויים לשבת בארץ ישראל. זה לא סוד יש לנו גם מאות אלפי אנשים שלא עמדו בלחץ וירדו מן הארץ. רבין קרא להם נפולת של נמושות, אבל לא חושב שזה עניין של דיתוי. היום בארץ ישראל באמת קשה. קשה ביטחוני, קשה כלכלי, קשה המתח החברתי. היום לחיות כאן בארץ ישראל זה דורש גבורה גדולה. זה נכון. היום העולם נהיה קטן, קונים כרטיס למטוס, ונוסעים. ומי שמחליט לגור פה בארץ, מגדל את הילדים שלו בארץ, לשלוח אותם פה לצבא בארץ, הוא מקבל החלטה אמיצה שהיא קשורה לאהבת עם ישראל, לאהבת ארץ ישראל שמקרבו, וזה עצמו במובן הכי פשוט, במובן שאיסורים מחפרים. האיסורים ההופכים לקשיבת ארץ ישראל והמשך העמל והגבורה לגבורה נפשית, ליכולת לקבל את האיסורים באהבה ולא להירתע ולא לסגל ולהמשיך ללכת בעוז, זה עצמו זכות גדולה. אבל ודאי יש לזה גם צדדים יותר נעלמים. כשחזן אומרים מיטת צדיקים מחפרת, כמו אני מאז לפני 10 שנים כל שנה מתאמץ מאוד בתפילה על הגשם. הרבה פעמים באופן אישי אני אומר תפילת הגשם הרבה לפני שהרבנות אומרת להתפלל את זה ולהמשיך אחרי ותכה. כתוב בחז"ל, אני זוכר שם מסכת תענית, כתוב שם שיורדים גשמים לסימן שנמחו עוונותיהם של ישראל. ארץ אשר עיני השם המכילה שם ועוד שם. הגשם זה הביטוי היותר אותנטי ובולט על רצון השם. אנחנו עומדים חסרי אונים, רק אם אנחנו נתמודד עם זה שיש מי שמועים גשם. זה דברים שהם בידי שמיים, מפתח של גשמים. הרבה שנים, 10 שנים, שהמצב מאוד קשה. ברוך השם, בשבועות האחרונים יש לנו ברכה כזאת נפלאה. אמרתי כמה פעמים לעצמי, יש למעלה צוות גדול שעומד ומתפלל, אי אפשר שלא לשמוע עליהם. כשעם ישראל עבר בשנה האחרונה, כמה שצדיקים רבים נלקחו לגנזי מרומים, מה אתם חושבים? זה עובר סתם? זה לא עובר סתם. יש דברים בניגלה ויש דברים בניסטר. החיים הם מורכבים מגלוי ומנסתר. הדברים בניגלה זה מה שאנחנו עושים. המסירות על ארץ ישראל, ברוך השם, בחודשים האחרונים, הצבא, הממשלה, מקבלים עוז וגבורה, עושים הרבה דברים גדולים, אמיצים. ובניגלה. ובנסתר, יש עוד חשבון, ואין לי ספק שגם מה שקרה היום קשור לזה. אני אף פעם לא זוכר דבר כזה. ב4-5 חודשים האחרונים בסביבה שלנו במקיר 5 מקרים אנשים מאוד מאוד זוטים, מרכזיים, שפתאום בחטף נהרגו בתאונת דרכים. החתן של הרב אלי בזק, כמו שיצא לזכרו של ספר נעימות בימינך נצח. החתן של יוסי דרמר, לפני איזה חודש, אברך מישיבת שווה חברון, חיים גבא זכרונו לברכה, עורך מרכזי חשוב, חיים עם כמה ילדים, הוא נהרג, אשתו נפצעה קשה. זה לא מקרי, זה לא איזושהי בעיה מקומית, זה לא איזשהו משהו צדדי. עם ישראל נמצא היום במערכה קשה. יש הרבה מקטרגים מבפנים ומבחוץ. והרי אנחנו יודעים, אנחנו לא שוכחים, יש לנו הרבה בעיות בתוכנו. אנחנו צריכים לעשות תשובה גדולה. אנחנו לא חושבים שאנחנו כולנו טהורים וצדיקים, מדינת ישראל זה מדינה שכולם צדיקים עליונים. יש לנו כמה עניינים צריכים לתקן במדינה שלנו. עניינים מוסריים כבן אדם לחברו, עניינים שבן אדם למקום, ואין ספק היסורים האלה הם מזכחים, הם מתארים, הם מחברים את האומה, אין לי רוח הקודש, אני לא נביא, אני לא יודע באיזה מקום ואת מי הקדוש ברוך הוא בוחר לקחת לו למעלה, וצריך בוודאי, כל מה שאני אומר זה דברים בדיעבד, אחרי שדברים קורים, להתפלל יום יום רחמנה השם אלוקינו על ישראל עמך ועל ירושלים עיריך, ויגולו רחמך מידותיך ותיכנס עם בניך לפני משורת הדין. אנחנו לא צריכים להשלים עם המצב. ודאי שכל התופעה של מוות, התופעה שהיא באה כתוצאה מחסרונות שאסור להשלים איתם, ואסור להשלים גם עם התוצאות שלהם. אנחנו כל הזמן, במובן שלכתחילה, אנחנו מתפללים שזה לא יקרה, אנחנו משתדלים לעשות תשובה, כל אחד כפי יכולתו, ושנהיה ראויים שזה לא יקרה. אבל בדיעבד, אחרי שאנחנו רואים את השנה הקשה שעברנו, צריך להבין שזה ברור שיש פה מתחוללים דברים גדולים בעומק החיים של האומה. אנחנו גם חשים שאנחנו חיים בתקופה מאוד מיוחדת. משנה לשנה המצב הוא יותר קיצוני, נקרא לו כך, ואנחנו עומדים ומצפים לישועה, לא במובן של מי יצילנו מזה, אלא במובן שאנחנו מאמינים שמתוך כל האיסורים הללו ללא ספק הולכת וצומחת ישועה גדולה. ללא ספק אנחנו נראה אור גדול. אנחנו לא יודעים בדיוק איך ומאיזה כיוון ואיך זה יתפתח, אבל זה ברור שכל המאמצים הגדולים וכל האיסורים הגדולים זה לא לשווא, ורק אנחנו צריכים לזכור טוב טוב את הדברים של הגר"א בספר כל התור של רבי הלל משקלוב, תלמידו של הגר"א. הוא כותב ככה, כן, רבי משקלוב היה אחד מגדולי תלמידיו של הגר"א, שהוא עלה בראש שיירת עולים מווילנה לארץ ישראל, התיישב בירושלים והביא איתו מחברת בשם כל התור, שבה הוא כתב כל מה שהגר"א אמר לו על סדרי הגאולה במשך 17 שנה שהוא שימש את הגר"א. 17 שנה הוא למד בחדרו של הגר"א. אם הגר"א לא הייתה ישיבה, היה לו חדר גדול, והיו עושים מספר מסוים של תלמידי חכמים, קבוצה קטנה של גדולים וגאונים, אנשים שהיו בקיאים בכל הש"ס, מניגלה וניסטר, ואיתם הוא היה לומד, ניגלה וניסטר. רבי משקלוב היה שייך לחבורה הזאת של אנשים שזכה לשמש וללמוד לפי הגר"א 17 שנה. והוא כתב מחברת של כמה מאות עמודים עם כל מה שהגר"א אמר לו בענייני הגאולה. החוברת הזאת נשאר לנו היום רק 100 עמודים ראשונים, שאותה מדפיס הניל שלו, רבי יוסף ריבלין, שסיפרתי לכם, שיוצא מחוץ לחומות ירושלים, ולא היה לו מספיק כסף להדפיס כל המחברת, אז הוא מדפיס רק את 100 עמודים הראשונים, וזה מה שנשאר בידינו. המחברת עצמה עבדה באיזשהו מקום, למרות שיש עליה עדויות ברורות במשך הרבה שנים שהיא הייתה בירושלים, עברה מדור לדור. אבל בכל אופן, במאה עמודים הראשונים שיש לפנינו, יש מקום שהוא כותב ככה. הרבה פעמים הגר"א דיבר על זה, על הפסוק, הצעיר יהיה לאלף והקטן לגוי עצום, אני השם בעיתה אחישנה. שחז"ל דרשו על זה, אם זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. כשלכאורה הפשט של חז"ל, שהגאולה יכולה להיות באחד משני המצבים. אם זה על ידי זה שזכו, כלומר עשו תשובה, אז הגאולה תבוא מהר, בדרך נס, אומרים חז"ל. ואם לא זכו, אף על פי כן, היא תבוא בעיתה, שיגיע הזמן, אבל אז היא תבוא בדרך הטבע ועל ידי הרבה איסורים. אז זה כאילו שתי אופציות. והגר"א היה אומר, אבל פשט הפסוק זה פסוק אחד, אני השם בעיתה אחישנה, כלומר שיהיה בעיתה, אז אני אחיש את זה. אז מה זה שחז"ל אמרו שזה או זכו או לא זכו? ואז הוא כותב ככה, הרבה פעמים ראיתי, אני מצטט מילה במילה, חזרתי על זה הרבה פעמים, אז אני קורא את זה בעל פה. הוא אומר ככה, הרבה פעמים ראיתי את רבינו הגר"א מסתובב בחדרו בסערת נפש ואומר, ריבונו של עולם, האין לך דרך אמצעית בין זכו ללא זכו? עומד אני בתוקף על המשמעות הפשוטה של הפסוק, אני השם בעיתה אחישנה. כלומר, אומר הגר"א, הגאולה היא תבוא בעיתה, שיגיע הזמן. מתי הזמן? אומר הגר"א, בסוף האלף השישי. הגר"א היה בן 20 בתף קוף, בהי אלפים תף קוף, ואז התחיל החלק השני של האלף השישי. 5500 זה תחילת האלף, החצי השני של האלף השישי. הגר"א עושה חשבון ששת אלפים שנין הווה אלמא זה כנגד ששת ימי בראשית. וביום השישי, ביום נברא האדם, כלומר, 12 שעות לילה ו-12 שעות יום, וביום התחיל להיברא האדם, אומר הגר"א, כך 6,000 שנות היסטוריה, בחצי השני של היום השישי, של האלף השישי, תתחיל הגאולה, גאולת האדם. והגאולה הזאת, כותב הגר"א, היא תבוא בעיתה, בדרך הטבע, ולכן היא תהיה מלווה בייסורים. וזה מה שחז"ל אמרו לנו בסוף מסכת סוטה ובסוף מסכת סנהדרין בפרק חלק ובעוד מקומות המדרשים, שהגאולה תהיה קשה ויהיו בה הרבה איסורים. ואף על פי כן, אומר הגר"א, אפשר להכחיש אותה. כלומר, בתוך הלא זכו להכניס זכו. איך להכחיש אותה? שאנשים מתוך הכרה ומתוך רצון פועלים לקדם את הגאולה, לעלות לארץ ישראל, ליישב לארץ ישראל, לקבץ גלויות ולבנות את התורה ואת האמונה בארץ ישראל, כלומר, הם פועלים עם אל להכחיש את הגאולה, בזכותם הקדוש ברוך הוא ממעט בייסורים ומכחיש את הגאולה. וזה הפשט של הפסוק, אני השם בעיתה, כלומר, הגאולה תהיה גאולה שביסודה היא בדרך שלא זכו, היא בדרך הטבע, קימה קימה, מלווה איסורים, כמו שבאמת אנחנו רואים שככה הגאולה מגיעה, אלא בעיתה אחישנה, בתוך זה אפשר להכחיש אותה על ידי אנשי אמונה, ככה הוא קורא לזה, שהם פועלים בדברים האלה שבהם תלויה הגאולה. כמו קיבוץ גלויות, כמו יישוב ארץ ישראל, כמו בניין התורה והאמונה בארץ ישראל. אני אומר, אנחנו תמיד צריכים להחזיק יחד בשני החשבונות. מצד אחד, להתפלל כל יום וכל שעה, להחיש את הגאולה, להיות ראויים שעל ידינו יקודמו התהליכים, יקוצרו התהליכים, ותבוא ברכת השם להחיש את הגאולה, למעט ביסורים, ולהופיע את השיעת הדשמי הניסית בתוך המלאכים הטבעיים. שאחד הדוגמאות לביטויים האלה זה ירידת גשמי. כן, היום פעם ראשונה אמרו ברדיו, שאם הגשמי ימשיך עוד כמה שבועות ככה, יש סיכוי שהכנרת מתמלא. בשנה שעברה אמרו שצריך לפחות 5 שנים של גשמי בשביל שהכנרת תחזור ותתמלא. ככה, אני זוכר שזה נושא שתמיד ככה אני מקשיב לו הרבה. בשנה שעברה אמרו שצריך 5 שנים של גשמים בשביל מלא את הכנרת. אתמול או היום שמעתי ברדיו פעם ראשונה שמומחים אומרים שאם הגשם ימשיך עוד כמה שבועות, הכנרת תתמלא. כבר התמלא, נדמה לי, 2.5 מטר, אבל לפחות עוד מטר כבר יש עם כל השלגים שירדו ועוד יזרמו אליה. והיא המשיכו ככה עוד כמה שבועות הגשמים האלה, יש סיכוי שתשלים את כל החסר של 5 מטר. אני אומר את הדברים האלה קודם כל בשביל להבין שאי אפשר היום לתפוס מקרה ולבודד אותו מכל התהליך. האיסורים הנוראים האלה שמשפחות היום עומדות בצורה כל כך קורעת לב ומזעזעת, וכן, אגב, גם נזכרתי תאונות דרכים, משפחת באגון, שמעתי שהחייל שנהרג בטנק לפני שנה בדיוק, הבעל של אשתו, זאת אומרת אחותו, איבדה בעל בתאונת דרכים, אחותו מ5 ילדים איבדה בעל בתאונת דרכים. אני אומר לכם, אני מעולם לא זוכר שהיה כל כך הרבה אסונות בתחום הזה. שוב, אני לא יודע, אולי זה קשור לציבור שלנו, אולי היו הרבה, ואני פשוט, זה לא התקרב אלינו. אבל אתה פתאום מבין שפה הוא מתרחש משהו. וההתרחשות הזאת, חייבים לתפוס אותה בשני ההיבטים שלה. מבט אחד, הוא מחייב אותנו. שעת מלחמה, שעת מצוקה, כל אחד צריך לשאול את עצמו אם הוא עושה את המקסימום. האם הוא עושה את כל מה שיכולתו בשביל להחיש את הגאולה. בשביל שעם ישראל יזכה להתקדם עם כמה שפחות ייסורים. האם הוא מספיק מתפלל על עם ישראל? כתוב בתפילת ישרים, שרבי יהושע בן לוי היה איש כזה קדוש, שכל יום היה לו גילוי אליהו. כל יום היה מתרומם לרוח הקודש, ואליהו הנביא היה מגלה לו סודות של תורה. פעם אחת היה משבר נוראי. 3 ימים רצופים אליהו לא בא להתגלות אליו. הוא כבר היה מיואש, גם 3 ימים בלי גילוי אליהו. היום הרביעי, כשהיה לו גילוי אליהו, הוא שאל, בואו תגיד לי מה חטאתי, מה פשעתי, מה אני אתקן את עצמי. אני מבין שקרה משהו שבגלל זה לא הגעת 3 ימים. אמר לו, אוקיי. במרחק 12 קילומטר ממך נהרג אדם על ידי אריה. לצורך העניין, בתאונת דרכים. אמר, אז היה אריה, הכל טוב. קרה אסון, משהו טרגי מקומי. איך זה שזה קרה? זה סימן שלא התפללת מספיק על אנשים שסביבך? אדם קרוב אליך יכול להיפגע בתמונה? זה סימן שלא מספיק התפללת בכוונה על עם ישראל. אדם שלא מתפלל בכוונה על עם ישראל, מה שמתפגש איתך, מה שלבוא איתך. חשבונות. אומר הרמח"ל שם בפרק י"ט מסילת ישרים, החסידים, אחד מהעבודות הגדולות שלהם זה להתפלל לטובת הדור, להתפלל לעם ישראל. כשאנחנו רואים שעם ישראל מסובן בכל כך הרבה איסורים וצרות, אז החשבון הראשון הוא שאנחנו לפחות שנרגיש שמצידנו כל אחד עושה את כל מה שהוא יכול. ועמל התורה, ותיקון המידות בין אדם החברו, שזה תמיד הדבר שהכי גורם כתרוג על עם ישראל. שמירת הלשון, ואהבה וחסד, להרבות אהבה ואחווה ושלום ורעות בין אדם לחברו. זה החשבון הראשון. איסורים באים על אדם מפשפש ומעשה, ושנראה לאחד מן החבורה, תדע כל החבורה, וכשעם ישראל כולו עובר איסורים, אז כל אחד צריך לעשות חשבון נפש, לפשפש במעשיו ולמשמש במעשיו, כמו שהמסילת ישרים מבחין בין משפוש ובא למצוא חטאים שלא ידעת, ומשמוש זה אפילו בדברים הטובים למשמש, לראות שיש להם איכות מספיק טובה, ושלא, האם אני מציג את האפשרות לשכלל אותם, לשפר אותם. וזה חשבון אחד שכל אחד מאיתנו חייב בתקופה כזאת לעשות עם עצמו. מה תרומתו בשביל למעט את האיסורים של הכלל? הצד השני, לדעת שדברים לא קורים בחינם, ושום דבר הוא לא לשווא, אין שום ספק. אנחנו עובדים בתקופה מאוד מאוד הרת גורל. אז אמרתי לכם, אני כבר כל שנתיים, אני הרבה פעמים מוסיף בתפילה. חבינו מלכנו, שלח אורך במתך, ראשי מדינת ישראל, שרי המיוצא, מתקנן בעצה טובה מלפניך, תרשיע את עמך. אנחנו עומדים בשעה מאוד הרת גורל. כל מה שנקרא בעקבות המלחמה, או האם מלחמה שם בעיראק, מה שמכינים לנו פה מפת דרכים, מישהו שלח לי לפני כמה ימים את התוכן של מפת דרכים, שלא נדע מצרות מה שכתוב שם. ועם ישראל עומד היום בשעה מאוד קשה. אין ספק שכל האיסורים הללו הם איסורים שמחפרים על נקודות זכות לאותן נשמות צדיקות ועליונות מכל מפעל החיים שלהם להתעלות לבנזי מרומים, ומשם ממשיכות להשפיע ולהוסיף ברכה על עם ישראל. ויש בזה אולי גם דברים שאנחנו לא יודעים, לא כל דבר אנחנו יודעים, אבל ברור שזה לא עניין פרטי ולא עניין מקרי, אלא זה עניין כללי. זה שייך לחשבונות הגדולים של ריבונו של עולם בתקופה הזאת. ככה אני חושב צריך להבין את זה. ולכן יש פה איזושהי צדדים שצריך לקלוט אותם בנפש. מצד אחד, אדם צריך לחוש את הכאב, את כאב הדור, גם כשהוא מכיר באופן פרטי וגם כשהוא לא מכיר באופן פרטי, כדי שירגיש שותף, כדי שירגיש אחראי, כדי שיתפלל, כדי שיעבוד. ומצד שני, פשוט גיבור. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את הלוקסוס הזה, כי נתפרק בשעת מלחמה. לא חשוב כל הקרב שהיה שם, אבל בעצם בכניסה ליום הכיפורים לגבי הפלוגה שלנו, זה הייתה, היה לנו לפני כן כמה פעולות שהם מאוד מאוד הצליחו, וזו הייתה הפעם הראשונה שסיימנו שעתיים של קרב עם שלושה הרוגים ושלושה פצועים. יש לו שלושת ההרוגים זה היו שני סמלי מחלקות, והם גם אנשים מאוד מרכזיים בפלוגה. והבעיה הייתה שהתורות אמרו שזה רק היה הגל הראשון. המצרים החליטו להבקיע את ראש הגשר, וזה כמה זה התחיל בערך 12 וחצי בלילה, ובשתיים וחצי כל הערכות אמרו שאנחנו עומדים לקבל תוך זמן קצר תקפה נוספת. אנשים היו שפוכים, עמדו ככה בעמדות, מוכנים להמשך, אבל ככה עם מורה לירות, ועל הממם שלנו, קיבוץ מתמינג בה, ידים בשם שלייכר, פשוט עשה את הדבר הכי נכון, עבר מעמדה לעמדה, תיבק את האנשים, השיטה שלו, סיפר בדיחות, אני לא יודע, כל אחד והדרכים שלו ואל מישהו פונה, אבל בתחקירים שהיו אחרי המלחמה, דבר מעניין, אני ראיתי בתור סגל אחד שחברת את כל התחקירים, כמעט כל החיילים ציינו שהדבר הכי חשוב היה זה שהמ"מ הזה הפך להם את הנפש והשאיר אותם בעמדה מוכנים ודרוכים לקראת המשך הקרב. אנחנו נמצאים באמצע קרב. לא יודע אם בחרתם או לא בחרתם, אבל הגעתם פה לעולם הזה בשעה לא פשוטה. נפלתם הנה לתוך זמנים של הצלחות גיבורים, ומוכרחים, יחד עם כל החשבונות הללו, לשמור על חוסן פנימי. החוסן הפנימי הוא נובע מהכרה ואמונה שגם כל האיסורים וגם כל הצרות הם חלק מחשבון גדול שבוודאי פועל לטובה על עם ישראל, וצריך להחזיק את העמדה של הרוח ושנמשיך ברומות רוח לתפקידנו ולחישנו. טוב, זה דברים שרציתי לומר באופן כללי. רציתי גם אולי שנלמד, אם אתם מסכימים, זה פסקה ארבעיים ואין היה. יש לכם כוח עכשיו? דברים שנוגעים לזה קצת, מה? טוב, תפתחו באין היה עמוד 88. אני ברשותכם, אני רגע אשאל את שנה ב', אני הצעתי להם שאני אעביר להם שיעור מחר בוקר במקום הערב, אז אני אברר שהם לא מחכים לי, ואז אני אעצור אותו רק שנייה אחת. אני אבדל שיום פחסו. יש פה כמה גמרות שהנושא הזה מתברר ככה לאט לאט. נראה כמה שנספיק. יש פה ממש איזה 6-7 פסקאות שהרב מדבר על הנושאים האלה. הגמרה אומרת, אני קורא בתחילת פרק שלישי, תניא לא יהלך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו וספר תורה בזרועו וקורא. ואם עוסקת, עובר משום לועג לרש, חרף אוסר. מי שלועג לרש, הוא לא לועג לרש. הוא לועג לקדוש ברוך הוא, שיצר מציאות שיש ברש. ברור? הרי זה שהוא רש, הוא לא אשם שככה המציאות בנויה. אם אתה לועג לו, אז בעצם אתה מחרף את מי שעשה את המציאות ככה, כלומר את הקדוש ברוך הוא. בואו נראה את הרב. כותב הרב, שימו לב, יסוד האמונה לדעת, כי אין חיסרון מוחלט במציאות. משפט פצצה, אני קורא אותו עוד פעם. יסוד האמונה לדעת, כי אין חיסרון מוחלט במציאות. וכל חיסרון שאנו רואים, אם גם נכון שהוא חיסרון לפי השקפתנו הפרטית, לא מכחיש את זה שיש פה חיסרון, שיש פה איסורים, שיש פה כאב, אבל איננו חיסרון כלל בחשבון הכללי, כי אם יתרון והכנה טובה לשכלול הכלל. כלומר,
והרב מרחיב אני חושב אחר כך או מקום אחר ש... כל דבר יש הבדל גדול אם אתה מסתכל עליו כדבר פרטי שמנותק ממה שלפני זה ומה שאחרי זה מכל הסביבה שלו, או אתה מסתכל איתו במכלול כולו עם כל מה שצומח מתוכו. גם דבר שעל פי השקפה הפרטית הוא חיסרון, כלומר באופן מקומי ודאי זה חיסרון, זה איסורים, זה כאב, זה מוות. אבל כשאתה מסתכל מה שיוצא מזה לאורך זמן, אתה מגלה שהתועלת שיוצאת מהחיסרון הזאת היא כזאת שבאמת לא ראוי לקרוא לזה חיסרון. כי בחשבון הכללי זה חלק מהשלמת המציאות. והמשל הוא עניות. נותן פה משל. לא יד לרש. רש זה אדם עני, כן? אף על פי שעניות זו חיסרון בחוק הפרטי, אמנם מי שלועג לרש וחושב שאין בו תועלת כלל, הוא חרף וסהו. הוא מחרף את הקדוש ברוך הוא. כאילולי היו טובות באות ממידה זו, לא הייתה נמצאת מהמנהיג העליון ידבר גדול העצה ורב הליליה. הקדוש ברוך הוא יכול ליצור מציאות שאין בה עניים. אם הקדוש ברוך הוא ברא מהעולם שיש בו מערכות כלכליות כאלה שיש בו עניים, סימן שיש דברים שזה מועיל דווקא באופן הזה. אלא צריך האדם לדעת שגם אם לעני עצמו יכול להיות שזה באופן ברור חיסרון ואיסורים ודבר רע, אבל למציאות הכללית ישנן כמה מעלות טובות במציאות העניות. נותן פה הרב שלוש דוגמאות לדבר. אם כדי שננצל אנו מדינה של גיהנום, אם להוסיף שלמות מוסרית על ידי מציאות עשיית החסד והטוב, אם מכמה מלאכות כבדות ובזויות שהם משלימי המציאות בלמני העניות לא מי שיעשהן, ועוד כמה עלות שם קצרים ידעת להשיגה. תראו בקיצור שהרב אומר פה דבר מעניין. בוודאי שלעני עניות זה דבר נורא. גם אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על העני, הלב שלנו נחמץ על הצער ועל האיסורים שהאדם הזה עובר. אבל אם נשאל את עצמנו למה הקדוש ברוך הוא ברא עולם שיש בו עני, אז הרב אומר, ודאי יש לקדוש ברוך הוא הרבה סיבות, אבל בואו ניקח שלוש סיבות שאנחנו יכולים להבין אותן. סיבה ראשונה, כי יש ייסורים בעולם הזה שמחפרים לאדם ומנקים אותו לעולם הבא. הרבה פעמים עניות זה ייסורים שמחפרים, בין אם זה במובן שמחפר חטא שהיה, ובין המובן שמעמיד האדם בניסיון שכשהוא עומד בו אז יש לו זכויות יותר גדולות. העניות יכולה להעביר אדם על דעת קונו, אבל היא גם יכולה להרים את האדם למעלות עניינות מאוד. כמו הלל, שהיה עני מרוד, והעניות הזאת היא זו שבנתה אצלו מעלות מאוד גדולות. אז סיבה ראשונה, כדי שננצל אנו מדינה של גיהנום, ויסורי העניות בכל מקרה הם יותר טובים מאשר יסורי גיהנום. דבר שני אומר, להוסיף שלמות מסורית על ידי מציאות עשיית החסד והטוב. זה שהעולם שלנו בנוי על ידי כך שאנשים חסר להם, ואדם כל הזמן נתבע לתת ולעשות חסד ולעשות טוב, זה חלק מהסידור של העולם כדי שאדם כל הזמן יתבע להיות מסורי. אנחנו חיים במציאות שמי שפותח את העיניים הוא רואה סביבו כל הזמן אנשים שחסר להם, שקשה להם, ואפשר לעזור מהם. והקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם ילמד את עצמו כל הזמן להיטיב מטובו לזולתו. קראתי פעם בשם הרבי מקוצק, שהוא אמר, היה לו קושי על דור המדבר. הרי לא יחסר להם שום דבר. שמלתם לא בלעתה, רגליהם לא בצקה, אכלו את המן, שתו מבריה של מרים, היה להם איזה גביר טוב, לא יחסר שום דבר. אז איך עשו חסד? אפשר לצייר עולם שאין בו חסד? אפשר לצייר עולם שלכולם יש הכל ואין עם מי לעשות חסד? זה אומר, אלה שהבינו יותר מהר את התורה שלימד משה, עשו חסד עם אלה שהבינו יותר לאט ולימדו אותם. אלה שיש בהם יותר דעת, העניקו מטובם אלה שיש להם פחות דעת, כדי לשמח אותם בדברי תורה. זה גם כן סוג של חסד. תוכנית פרח. בעם ישראל, הרגשת האחריות, לקחת חברות הצעיר, לקחת, לעזור אחד לשני, להתקדם ברוחני. כל אופן, אומר הרב, הקדוש ברוך הוא ברא את עולמנו כך, שלכל מיני אנשים חסרים כל מיני דברים. אחד חסר לו ממון, אחד חסר לו בריאות, אחד חסר לו דת, אחד חסר לו דברים אחרים, כדי שכולנו נתרגל כל הזמן לעשות חסד בתחומים שונים כל הזמן אחד עם השני. כי כך תתרבה אהבה, אחווה, השלום והרעות, כך יתחנך האדם להיות כאלוקים. אלוקים הוא מקור החסד, והידבקות במידותיו זה ללכת בדרכי החסד. הדבר השלישי, גם כן הערה מעניינת. החיים צריכים הרבה תפקידים. למשל, אתם יודעים שיש תפקיד שהוא פיקוח נפש. פיקוח נפש ממש. אבל אף אחד לא רוצה לעשות את זה. סילוק האשפה. זה לא צחוק. סילוק האשפה זה פיקוח נפש ממש. בחברה עירונית, אם לא מסלקים את האשפה, אחוז התמותה בעיר עולה. ללא שום ספק. תינוקות, זקנים, יש מקום ירבץ לעכברים ולמזיקים ולחיידקים וליתושים ולכל מיני דברים. פיקוח נפש ממש. בינינו לא יעזור שום דבר. גם יצא מכרז על עבודה חשובה שיש בה אידיאל של פיקוח נפש, אם לא היו עניים, לא היה מי שעשה אותה. עכשיו זה משל כמובן, זה עוד עבודה ככה, אבל זאת אומרת, דבר מופלא. הקדוש ברוך הוא יוצר מציאות שבה לכל צורך אנושי יש בסופו של דבר מי שעושה אותו. וזה אחד הפלאים של הסידור שהקדוש ברוך הוא מסדר את עולמו. חברה שיש בה כל כך הרבה אנשים שונים אחד מהשני, עם צרכים אחד מהשני ושני, ואיך שהוא ככה הם משלימים אחד השני, זה עושה את זה, זה עושה את זה, והכל מסתדר. העניות חלק. ויש עוד סיבות שאנחנו קצרים מלדעת אותה. הוא רק נתן דוגמה, דבר שאין חולק עליו שהוא חיסרון המובן הפרטי. הנה הרב כבר מנה שלוש סיבות למה העולם שלנו לא היה יכול להיות שלם בלי שיש בו את הדברים האלה. עכשיו הרב ממשיך. אם כן, המתבונן שאפילו עניות שהיא הגדולה שבחסרונות למצב האנושי, כלומר בחיי האדם זה הצרה הכי גדולה, שאדם הוא צריך להתרוצץ אחרי פרוסת הלחם שלו, גם זה איננו דבר ריק, והוא נותן כבוד לעושה כל, לקדוש ברוך הוא שברא כך את העולם, והלועג לרש, באומרו שאין תועלת בה כלל, זה מצב מיותר, משפיל, שאין בו שום דבר חיובי, מדבר יתר במציאות ורע מחלט, הוא חרף עושהו. כמו כן, הדבר נוהג בחיים ומעריב. אנו רואים את החיים הטובים והפעולות השלמות שהחיים עושים ממלאות את לבבינו אור ותפארת. אל יחשוב האדם כי למוות אין כל תעודה, כי אם הוא חיסרון מוחלט, מאחר שאין באותה השלמות שאנו מכירים בחיים. זה ברור שמצד הנגלה החיים זו השלמות היותר גדולה שאפשר, כי בחיים אפשר לקיים מצוות. כתוב על הגר"א שירגיש ששעתו ממשמשת, הוא בא, הוא בכה, נשק את הציצית, אמר שהוא לא יכול להיפרד מהמצווה הזאת. לא יכול. הוא לא יכול ללכת למקום שהוא לא יכול לקיים מצווה הזאת. אגב, לא צריך לפחד. דאגו לו שם למקום טוב למעלה. אבל הוא לא יכול היה לעזוב את העולם שיש בו עמל, שיש בו תוספת קדושה. עולם שיש בו מצווה ציצית ששקולה ככל המצוות כולה. ובכל זאת, אל יחשוב אדם כי למוות אין כל תעודה, כי אם הוא חיסרון מוחלט, מאחר שאין באותה השלמות שהם מכירים בהם. לא כן הדבר, כי יוצר כל מדברך, שכל אשר עשה הוא טוב מאוד, לא יעשה דבר רע מוחלט. על כן צריך להשכיל, כי גם למוות יש תעודה ותחליף. ועל זה אמרו חכמנו ז"ל, והנה טוב מאוד, זה המוות. מדהים. אתם יודעים, בימים שלפני שנברא אדם, כתוב וירא כי טוב. כשנברא אדם, ונברא יצר ונברא ואדם חטא, אחרי אדם חטא ביום השישי, אחרי שאדם חטא, כתוב וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. מה התבסס? שהפך את זה מטוב לטוב מאוד? חזר אומרים מאוד זה המוות. כלומר, יש תיקון שהוא פועל באופן עליון ונסתר שמרים את הטוב לטוב מאוד. והוא קשור במציאות של היצר הרע, שגם אם הוא מביא את האדם עד שערי מוות, וחז"ל אומרים שהחטא אדם הראשון הוא הביא את המוות לעולם, עם כל זה בחשבון כולל הוא טוב מאוד. כן, אני בא. כן, ראיתי את הפתק. שנה במבקשים שיהיו. זה הפתק שהפליח שלי, אז רק אני גומר את הפסקה ואני הולך אליהם. אם כן, יש מקום במציאות ששביתת פעולות החיים גם היותר שלמות שבהם, כקיום המצוות ותלמוד תורה, זה טעות, זאת אומרת שני תפים, ותלמוד תורה היא גם כן שלמות. על כן, בעומדו בבית הקברות שם, לא יעסוק בתורה ומצוות להראות שיש כאן מקום מציאות לשלמות אחרת, שאינה בגדרנו ואיננו משיגים אותה. נכון, היא לא בגדרנו ואנחנו לא משיגים אותה, אבל צריך להבין שמוות זה לא חור שחור. זה לא שמרגע זה ואילך אין כלום. מכאן עומד ומשמש, אפשר עומד ומשמש. יש לאדם חיים בעולם הזה, ויש לאדם חיים בעולם הבא, וגם בעולם הבא יש תפקיד, ולכל המציאות הזאת של המוות יש תפקיד וחשיבות, גם הנפטר, לא רק לחי, במובן של והחי תן לליבו, אלא גם הנפטר. ולכן זה שעכשיו הנפטר לא יכול לקיים מצוות ציצית, אבל הוא יכול לעשות דברים אחרים. ולכן כתוב, לא נלך שחסים בית הקברות, כן, מכניסים את הציציות נימה, כדי לא ללעוג לרש, על זה שהוא לא יכול לקיים מצוות ציצית. נכון, פה זה משהו אחר, פה זה עולם, עולם של אין מצוות. אבל זה גם כן עולם שיש לו מקום, ויש לו תפקיד, וגם אם התפקיד שזהו נעלם מעינינו, אנחנו יודעים לקבל אותו.
ואם עשה כן, הוא מראה שהמוות הוא חיסרון החלטי ושאין מקום כלל למציאות מעלה ששביטה פעולת החיים, עליו הכתוב אומר, לועג לרש חרף עשהו. כי צריך להראות את שלמות הקדוש ברוך הוא, את שלמות העושה עליון בכל תארי המציאות. אם כי גבהו דרכיו מדרכינו ומחשבותיו מחשבותינו. נכון? אנחנו לא יודעים להבין את המטרה של המוות. אבל אנחנו יודעים בוודאי שיש לו מטרה. אנחנו יודעים בוודאי שהוא מרומם והוא פועל כמה וכמה דברים שאי אפשר היה בלעדיו. ולכן אנחנו מקבלים באמונה גם את המציאות הזאת. טוב, רוצה להמשיך את זה, שהשם יזכה אותנו להמשיך, אני אשמח להמשיך את הדברים האלה.